עוז באדר לבושה, ותשחק ליום אחרון, זו אלישבע, בת עמינדב, שראתה ארבע שמחות ביום אחד, בעלה כהן, אחי הנשיא, שתי בניה, סגני כהונה, יבמה מלך. אז אלישבע בת עמינדב, קצת משפחולוגיה, אלישבע בת עמינדב, היא אשתו של אהרון הכהן. והיא קוראה לשני הבנים שלה נדב על שם על שם אבא שלה. אם לאבא שלה קוראים עמינדב והיא אישה מכבדת את ההורים, אז היא קראה לבן שלה נדב על שם. אבל לא הסתפקה בזה, היא קראה לבן השני שלה אבי הוא. קראת שני הבנים על שם האבא עמינדב. מי זה האח שלה? נחשון בן עמינדב, שהוא נשיא שבט יהודה, זה שקפץ למים, זה שקפץ לים סוף וכו'. מי זה? אז אמרנו, אבא שלה זה עמינדב, אח שלה זה נחשון בן עמינדב, בעלה מי זה?
אהרון הכהן.
אח של בעלה מי זה? משה רבנו. הסתדרה בחיים, נכון? משפחה מסודרת, שידוך כזה, מי לא רוצה. אז זה מה שאומר הפסוק, עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון, זו אלישבע בת עמינדב, שראתה ארבע שמחות ביום אחד. איזה יום זה? מדובר על א' בניסן של השנה הראשונה עדיין לצאתה ממצרים, בסדר? א' בניסן, כמעט שנה אחרי יציאת מצרים, שבו יש את חנוכת המשכן, וביום הזה אהרון מתמנה לכהן גדול, משה רבנו יש לו בחינת מלך, אח שלה נחשון בן עמינדב, הוא ראשון המקריבים של קורבני, תודה רבה, ברוך תהיה. ראשון המקריבים של, זה התנך שלי, מה זה? לרפוא אתכם, מעזרת השם. ראשון המקריבים את קורבנות הנשיאים, זה האח של הנשיאים, מקריבים, קורבנות, נכון? מ-א' בניסן עד י' ב' בניסן, יש את קורבנות הנשיאים, כל נשיא מביא את הקורבן של השבט שלו לחנוכת המשכן, ונחשון בן עמינדב הוא נשיא שבט יהודה, אז הוא מקריב ראשון, והיא רואה גם את שתי בניה, נדב ואביהו, סגני כהונה. וואלה, אז זה יום מטורף, מבחינת מה הקשר בין זה לבין הפסוק? או, אומרים כאן בעזרה, עוז והדר לבושה, עוז והדר לבושה, היא הייתה לבושה בעוז, בהדר, האם רק זה? תשחק ליום אחרון. אני חושב שהמדרש רוצה להגיד כאן, לחשוף בפנינו את מה שהתורה לא חושפת בפנינו. וזה מה הייתה התגובה של האימא. הרי באלף בניסן, נכון, שזה היום השמיני לימי המילואים, יש את כל מה שהמדרש כאן מתאר, את השמחה הגדולה הזאת מצד אחד, אבל מצד שני קורה באותו יום גם אסון גדול. הם מתו, נדב ואביהו. ואנחנו משבחים את אהרון הכהן, וידום אהרון, והקדוש ברוך הוא, בזכות הדבר הזה, הוא זכה שהתייחד אליו הדיבור, ובקרובה יקדש. וידום אהרון, ומה היא עשתה? אשתו. גם היא. אמא. איבדה שני בנים. רואים לאורך כמה וכמה מקורות בחז"ל, שאנשים הצדקניות, התגובה שלהם, הייתה, במיוחד על משברים, הייתה רמה אחת מעל הבעלים שלהם. לדוגמה, אחד הסיפורים המפורסמים זה רבי מאיר. אומר, מספר המדרש, מעשה ומתו שני בניו של רבי מאיר בשבת. לא ברור איך, ממה הם מתו. אולי אפילו הם נהרגו במרד, לא בדיוק ברור איך, לא כתוב למה. מעניין, אבל גם בנו של רבי עקיבא מת, בניו של רבי עקיבא מתו. גם הבנה של רבי מאיר, הגמרא מספרת. מה עשתה אשתו? הלכה והעלתה אותם לעליית הגג וכיסתה אותם. ורבי מאיר שואל אותה כל השבת, איפה הבנים? אז היא אמרה, לא, הלכו פה, הלכו שם, הלכו לבית המדרש, הלכו ללמוד תורה, הלכו לחברים, הלכו... כל השבת היא הסתירה, לא רצתה להודיע לו צער בשבת. כשיצא שבת היא אמרה לו, רבי, קרא לו רבי, יש לי שאלה לשאול אותך. אמרה לו, בכבוד. אומר, לפני כמה זמן בא מישהו להפקיד הפקיד אצלי פיקדון, ועכשיו אני כבר, הוא הסכים לי גם להשתמש בפיקדון הזה, ואני השתמשתי ודווקא מאוד נהניתי, אבל עכשיו הוא בא וביקש ממנו את הפיקדון בחזרה, אני צריכה להחזיר לה? לא, הוא אומר, ודאי, מה זה פיקדון? לקחה אותו והעלה אותו לעליית הגג והוריד את השמיכה. התחיל רבי מאיר, בוכה, בניי, בניי! אמרה לו, רבי, ולא כך אמרת לי? בא בעל הפיקדון, וביקש את הפיקדון בחזרה. איזה דבר, איזה עוצמת אמונה הזאת. המדרש כאן אומר שבמקום שאהרון דמם, אלישבע אשתו צחקה ליום אחרון. אני, זה עוצמות שאנחנו מתקשים לעמוד מולם, אבל היא שחקה ליום אחרון, כלומר, היא אומרת, הבנים שלי חיים. העיקר זה הנשמה, הם לא נמצאים כאן בגוף, אבל אני, היא לועגת למוות. בסדר? ברור? כלומר, זה, רואים שהתגובה האמונית שלה חזקה ביותר. היא מאוד, אם אהרון שתק, היא, זה כמו, מזכיר טיפה את רבי עקיבא שרואה שועל יוצא מקודש הקודשים וצוחק. אז אמרו לו, מה אתה צוחק? בסוף מכות, אמרו לו, עקיבא, תמיד אתה מטמיע עלינו. הרבן גמליאל והרבנים שהיו איתו, רואים את בית המקדש חרב, הם קוראים בגדיהם, בוכים, ורבי עקיבא צוחק. אמרו לו, עקיבא, תמיד אתה מטמיע עלינו בהתנהגות המוזרה שלך. מה? אמרו לו, מה אתם רוצים? אמרו לו, מה אתה צוחק? הוא אומר להם, למה אתם בוכים? איך לא נבכה? מקום שנאמר בו, בעזר הקרב יומד, ועכשיו שואלים ילכו בו. אמר להם, רבי עקיבא, לככה אני צוחק. אפיק, אולי תבוא, תשב פה ככה, שיהיה לי... איך שאתה רוצה? שתתקרבתי פה ככה. אני אראה את הפנים שלך מקרוב. הוא אמר, הוא אומר, בסדר, כי אני, יש איזה חורבן, אבל כל עוד לא יתקיים החורבן, אז גם לא יכול לבוא, לא תבוא הגאולה, זה מי? הסתכלות שצופה למרחוק. ההסתכלות הזאת היא צוחקת, צוחקת ליום אחרון. זו בת שבע, זה אלישבע, סליחה. לכן הפסוק הזה, עוז והדר לבושה, זה הפתיחה, של כוח, אבל ותשחק ליום אחרון, זה ההמשך. זה חושף בפנינו המדרש, את האשת חיל הזאת שעומדת במשבר עצום, והיא לא נשברת. אחרי זה יש את הסיפור, אתם זוכרים, על חנה ושבעת בניה, ויש את הסיפור, יש כל מיני סיפורים על נשות ישראל שמסרו את נפשם ובאמונה גמורה. עוז והדר לבושה, הכוונה שהיא ביום הזה היה לה עוז, היה לה הדר, היא ראתה את כל הגודל הזה. טוב, הלאה. פיה פתחה בחוכמה ותורת חסד על לשונה, זו האישה שדיברה אל יואב, שהצילה את העיר בחוכמתה, וזו שרח בת אשר. שרח בת אשר, חז"ל אומרים שהיא האריכה ימים מאוד מאוד, חיה מאות שנים, בזכות הברכה שיעקב בירך אותה. מה מדובר כאן? המקרה שמדובר כאן הוא כזה. כאשר דוד המלך חוזר אחרי מרד אבשלום, בלי שכל כך התכוונו, פתאום התפתח איזה מרד על ידי איש שהתנ"ך מגדיר אותו איש בליעל. ושם נקרא איש בליעל, הוא שמו שבע בן ביכרי, איש ימיני מבנימין, והוא תוקע בשפר ומורה בדוד המלך. דוד קורא ליואב בן צרויה ולאבישי, אומר להם קדימה, פקודת מבצע, לחסל את המרד הזה לפני שהוא יהיה יתפשט בכל ישראל ויהיה יותר גרוע ממרד אבשלום. הם רודפים אחרי שבע בן ביכרי והוא בורח. בורח, בורח, בורח. בסופו של דבר הם מגיעים לעיר שנקראת אבלה בית מעכה. הוא שם. אז יואב עושה מצור על העיר. מרים מצור. ויבואו ויצורו עליו באבלה בית המעכה וישפכו סוללה אל העיר ותעמוד בחיל וכל העם את יואב משחיתים להפיל את החומה. מתחילים להפיל את החומה, להיכנס לתוך העיר ולהגיע אליו. ותקרא אישה חכמה מן העיר, שמעו, שמעו, אמרו נא אל יואב, כי רב עדנה ואדברה אליך. מבקשת מיואב לבוא. ויקרא אליה ותאמר האישה, אתה יואב? ויאמר אני. ותאמר לו, שמע דברי אמתך, ויאמר שומע אנוכי. יש לי משהו להגיד לך. ותאמר לאמור, דבר ידברו בראשונה לאמור, שאול ישאלו באבל וכן התמו. אנוכי שלומי אמוני ישראל, אתה מבקש להמית עיר והם בישראל, למה תבלה נחלת אדוני? כן, היא אומרת לו, תקשיב, למה לא? הפירוש, אם אני זוכר נכון, דבר, יש כאן נטר, נכון? הנה. בוא נגיד סתם דברים בעל פה. כן, זה מה שחשבתי. רשי אומר, מה זה הדבר הזה? ישר מלחמות? ישר זה? דבר, ידברו בראשונה למור. הייתי צריך קודם כל לדבר, להגיד, באתי, תמסרו בידי את המורד. שאול ישאלו באבל, כן? למה לא שאלת? למה לא שאלת בשלום העיר אבל והיינו משלימים איתך? אנוכי שלומי אמוני ישראל, כלומר, אומר רש"י, אני מבני העיר ששלמים ונאמנים למלך, והמדרש אומרת, אני מוסיף, אני שרח בת אשר הייתה שאני השלמתי נאמן לנאמן. כלומר, אני חיברתי בין יוסף לבין משה. המדרש מספר ששרח בת אשר היא זאת שגילתה איכן קבור, איכן המצרים החביאו את ארונו של יוסף. אז היא אומרת לו, אתה מבקש להמית עיר והם בישראל, למה תבלה נחלת אדוני? זה מדבר זה שאתה רוצה להשמיד עיר שלמה. ויען יואב ויאמר, חלילה, חלילה לי עם אבלה ועם השחית. אני לא רוצה להשחית. אלא מה? איש, לא כן הדבר, כי איש מהר אפרים, שבע בן בכרי שמו, נשא ידו במלך דוד, תנו אותו לבדו, והלכה מעל העיר. ותאמר האישה אל יואב, הנה ראשו מושלך אליך בעד החומה. הוא אומר, אני רוצה רק את המורד במלכות, אומרת לו, חכה רגע. ותבוא האישה אל כל העם בחוכמתה, ויחרטו את ראש שבע בן בכרי, וישליחו אל יואב, ויתקע בשופר, ויפוצו מעל העיר איש לאוהלה, ויואב שב ירושלים אל המלך. רש"י אומר ככה, מה זה, אתה אומר להם בחוכמתה? מה החוכמה כאן? אמרה להם, הואיל והוא נהרג והם נהרגים, תנו להם. אם היה יכול להינצל, כגון שהוא מבפנים ואתם מבחוץ, ואתם בסכנה, והוא יכול להימלט, אין דוחים נפש מפני נפש להורגו בשביל הצלתכם. אבל עכשיו שגם הוא יהרג עמכם, הואיל ונרסו החומות ואין כוח להימלט, מוטב ימות לבדו ואל תמותו עמו. הבנת את החשבון? כן. הבנתם את החשבון? כלומר, אני אגיד לכם פה את ה... את ההתלבטות, זו התלבטות נוראה ואיומה. מה הדין אם באים, באים האויבים ואומרים לחבורת האנשים, תקשיבו, או שתתנו לנו אחד מכם, או שנהרוג את כולכם. מה אתם אומרים? מותר להם למצוא מישהו? אומרת ההלכה, יהרגו כולם. או, בדיוק. יהרגו, אז מכאן זה מתחיל, יהרגו כולם ולא ימסרו להם. אבל אם הם באים ואומרים, אנחנו רוצים את פלוני אלמוני, אנחנו רוצים אותו, או שתמסרו לנו אותו, או שנהרוג את כולכם. מה הדין? מוסרים אותו, אבל גם זה לא בכל מצב, זה רק במצב שברור שהם יכולים להרוג את כולם. כלומר, הם נמצאים בתוך מצור, אומרים להם, תקשיבו, יש לנו כאן אדם ספציפי, ממוקד, זה הבן אדם, תביאו לנו אותו, אנחנו נעזוב אתכם, לא תביאו, אנחנו נעזוב את כולכם, והם צרים עליהם, וכזה מצב אומרת ההלכה, בעצם נלמדת מכאן, מוסרים להם את אותו בן אדם. זה מה שהיא אמרה להם בחוכמתה. בסדר? זה המקרה. עכשיו, מה רוצה להגיד המדרש? תקראו פתאום את הפסוק. מה? פיה פתחה בחוכמה, זה מה שהיא אמרה, נכון? היא אמרה להם בחוכמה. ותקשיבו, אם לא נמסור אותו, כולנו נהרג. כולנו נהרג. אם נמסור אותו, ומדובר באדם ספציפי, ננצל. שכנע אותם בחוכמה. אבל הפסוק יש לו גם המשך. מה? זה תורת חסד? מה? אבל המדרש לא זורק אותנו לשם. או, בדיוק. עכשיו אני אשאל את השאלה, מה זה חסד? מה זה חסד? כן. כל המרחם על האכזרים, סופו מתאכזר על הרחמנים. חסד זה לא רק... חסד, הגדרת חסד, זה לשים את טובת הכלל מול עיניך. גם אם לפעמים היחיד יסבול. אבל זה חסד. אם אדם ישים את טובת היחיד מול העיניים שלו כי הוא רוצה לעשות חסד, בסוף מה יקרה? יצא העיוות הכי גדול. יצא העיוות הכי גדול. בסדר? אם נגיד, לא יודע מה, זה גנב יגנוב. יבוא השופט, נגיד, שופט, גנב, תכניס אותי לכלא, מה יהיה? תעשה איתי חסד. השופט ירחם עליו, ועליו, 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 מה יקרה? יהיו מלא גנבים, מי יסבול? כולנו נסבול. עוד שנייה, עוד שנייה. אבל אם אתה אומר, לא, אני צריך לעשות חסד עם הכלל, ולכן אני אכניס אותך לכלא. כן. כן, נכון. כאילו צריך להגביל את החסד. אם החסד אין לו גבולות, אז העולם מתשתש. אתה מרחם על האכזרים, אתה מוותר, אז העולם מתשתש. אז לכן תורת חסד הלשונה. רק השאלה חסד עם מי? זה לא חסד עם שבע בן בכרי, אבל זה חסד, היא הציל העיר שלמה. זה נקרא תורת חסד. זה לא תורה אכזרית חס וחלילה, זה תורת חסד. השאלה עם מי החסד נעשה. אנחנו צריכים תמיד לחפש את טובת הכלל. ולפעמים היחיד סובל מזה, מה לעשות? אבל טוב, זה טובת הכלל קודם. זה נקרא תורת חסד. בסדר? הייתה התלבטות, לא יודע אם זה כל כך קשור, אבל כדאי לכם להכיר את הסיפור הזה. אתם יודעים שהגרמנים, במלחמת העולם השנייה, היה להם מכונת צופן שנקראה אניגמה. שם הצופן אניגמה. זו מכונת צופן מאוד משוכללת. מערך בנוי צופן. הצופן הכי פשוט, נגיד, השעון הזה, בסדר? אז נגיד שאני מחליט שכל זה הוא אות, כל פס הוא אות, בסדר? וזה זז גם, אז אני מחליט שכשאני רוצה לשלוח למישהו, אז אני, הוא צריך, כדי להבין מה אני אומר לו, הוא צריך להזיז, אני שולח לו אותיות, אבל הוא צריך להזיז כאילו את הכל שלוש אחורה, ואז הוא יבין מה אני רוצה, נגיד, בסדר? אז באניגמה היו מאות גלגלי שיניים כאלה, בסדר? שהיו מזיזים, 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 וזה כאילו, צופן גרמניה התחילים להבין שהם עשו את זה. רק לאנגלים היה איזה מתמטיקה אחד משוגע. איך? אלן קיורינג, כן. הוא היה גאון מתמטי, גם היה הומוסקסואל, ולכן אחרי מלחמה גידו שהוא הומוסקסואל, אז הורידו אותו מכל גדולתו, כי אז זה היה אסור לפי החוקים שלהם. וכולי וכולי. כל פנים הוא גילה, הוא פיצח את האניגמה. הוא גילה את זה. ואז הבריטים ירתו תשדורת שהגרמנים מתחילים אחרי שהם לא הצליחו בפלישה לגרמניה, לבריטניה, מבצע ארי ים, הם ניסו לפלוש לבריטניה ולא הצליחו, אז הם החליטו להתחיל בהפצצות של חיל האוויר של הלופטוואפה הגרמני, להתחיל להפציץ את ערים אזרחיות באנגליה, לונדון וכולי, והתשדורת הייתה שהם הולכים להפציץ את קובנטרי. קובנטרי. קיבלו, קלטו את התשדורת, את הזמן, את התאריך, את הכל, שהולכים להפציץ את קובנטרי. עכשיו הגיעו אל צ'רצ'יל ואמרו לו, מה עושים? אם תורה לתושבי קובנטרי להסתתר, לצאת מהעיר, הגרמנים מיד יחשדו שמישהו עלה להם על התשדורת, ואולי אחד ההישגים המשמעותיים ביותר בלוחמה המודיעינית ילך לאיבוד. אם לא תגיד לתושבים, אז יהיה טבח. מה? תורת חסד על שהייתם שואלים את רב, איזה רב, מה היה פוסק? מה שהיטלר עשה, מה שצ'רצ'יל עשה, הוא הורה לא לגלות לתושבי קובנטרי, אבל מספרים שבלילה שהייתה הפצצה הוא שתה לשוחרה. כאילו, שתה ולך לישון. ואחרי שהפציץ את קובנטרי הוא אמר, תבוא הנקמה. שלוש שנים אחר כך, או ארבע שנים אחר כך, אחרי שכבר גרמניה כמעט... היה ברור שהיא מפסידה במלחמה, התחילו בעלות הברית במבצע בין כמה ימים בהפצצה על העיר הגרמנית הגדולה דרייזדן, עיר תעשייתית מאוד גדולה. התירוץ הרשמי זה שעיר שיש בה הרבה מפעלי תעשייה וזה, שממשיכים לתגבר את מכונת המלחמה הגרמנית, אבל כששאלו צ'רצ'יל, תגיד, למה הפצצתם? זה כבר היה, נהרגו שם עשרות אלפים, פשוט שיתחו את העיר. זה היה רצוף, פשוט רצוף, עברו על העיר וככה שיתחו אותה. אז צ'רצ'יל אמר מילה אחת, קובנטרי. נקמה. כן? אז לפעמים יש החלטות אכזריות בחיים, כן? החלטות קשות. אבל כאן מגלה המדרש שזה רטרואקטיבית, מתברר שזה נקרא תורת חסד, כשאתה פועל לטובת הכלל. במיוחד כשהיחיד מנצל את הכלל לטובתו. כלומר, יש כאן איזה אחד בן בליעל, שאומר, איך אני אנצל? אני מרבה זה ככה, אני... לא יארגו את כולם. אז הוא מנצל את היחיד, היחיד מנצל את הכלל לטובתו, כן? אז אדרבה צריך להבדיל אותו. וזה נקרא תורת חסד. בסדר? מעניין? תגידו, אל תיבשו אותי היום. מה זה? הלאה. צופיה הליכות ביתה, זו אשתו של עובדיה, שהצילה את בניה ולא עבדו עבודה זרה עם אחאב. מה מדובר? מה הסיפור? מכירים? יפה. ואישה אחת, מנשי בני הנביאים, צעקה אל אלישע לאמור, עבדך אישי מת, והנושה בא לקחת את ילדיי, ואתה ידעת כי עבדך ירא את אדוני, והנושה בא לקחת את, את שני ילדיי לא לעבדים. כן? מי זאת האישה הזאתי? זו אשתו של עובדיה. התקופה היא תקופת אחאב, זו אשתו של עובדיה, ואחאב רודף אחרי נביאי השם, הולך עובדיה, תלמידו של אליהו, ומחביא 100 נביאים במערה, 50 במערה אחת, 50 במערה אחרת, ומפרנס אותם לחשבונו. דואג להם לאוכל, למים, לכלכלה על חשבונו, כדי להציל את הנביאים. בשלב מסוים נגמר לו הכסף, אז הוא הולך ולוקח הלוואה, לא פחות ולא יותר ממי? מאחאב. בשביל לקיים את הנביאים, איזה תעוזה. אבל אז הוא מת, עובדיה. ואחאב בא לגבות את החוב. ואין לה מאיפה לשלם. אז אחאב אומר, אין בעיה, אין לך איפה לשלם. הבנים שלך אצלי, עבדים. יש כלל, כתוב בתורה. הוא בא בשם דין תורה. אחאב, מי שאין לו לשלם, אז הוא מוכרים אותו לעבד עברי. יעבוד כמה שנים, יחזיר את החוב. אז האישה הזאת באה אל הנביא אלישע ואומרת לו, תקשיב, יש לי בעיה. עכשיו, הנביא אלישע עושה לה נס. נס, מכירים את הנס הזה? ואתה אומר לו, מה אעשה לך? אגידי לי מה יש לך בבית. ואתה אומר, אני אשפתך הכל כי אם אסוך שמן. הוא אומר, לכי שאני לך כלים מן החוץ, מת כל שכנייך, כלים ריקים על תמיתי. הוא באת וסגרת הדלת בעדך ובעד בנייך, ויצקת על כל הכלים האלה, ועמלת עשי. קיצור, היא מילאה קדים רבים בשמן, ומכרה את הכל ושילמה את, את הנשך, את החור. עכשיו, אומר, מבחינת תנכית, יש פה שאלה חמורה מאוד. ממתי עושים נס לבן אדם שחייב כסף? מה זה? לא חייבת כסף, תקחי הלוואה, לא יודע מה, תברכי. להטריח את הנביא, איש האלוקים הגדול, ואת הקדוש ברוך הוא בעצם לכבודו בעצמו, כי מי שמשנה את חוקי הטבע עד השם יתברך, בשביל בן אדם שאין לו, אין לו כסף. לא משנה שזה יהיה מהסיבות הכי מוצדקות בעולם, אבל אתם מעלים על דעתכם שכל אחד יבוא לנביא ויגיד לו, אדוני הנביא, אני אפשר, אני פשוט חייב כסף. אז אם אתה יכול בבקשה, אדוני הנביא, אני אגיד לך מה תעשה, תקשיב. אני, יש לי כאן, אתה רואה את השטר הזה? הנביא, אז אני אעשה את השטר הזה כאן, ואתה תגיד לי לסגור את הדלת, ואני אתחיל לספור, ויהיה לי פה... למרות שמספרים סיפור יפה על רבי יצחק מבורקי, שפעם אחד החסידים היווה לחבר שלו 1,000 רובל. אז, והוא לא החזיר לו. לא החזיר לו. ופעם אחת הזדמן רבי יצחק מבורקי להערה, אז החסיד אמר, לך תבוא את זה. הלך לרבי, אמר לו, תקשיב, אני לבאתי לחבר שלי, לחסיד הזה, לבאתי לו 1,000 רובל, והוא לא מוכן להחזיר. מה? לא מחזיר לך את ההלוואה? זה יכול להיות, תקרא לו מכאן לגן. הוא אמר לו, בואי, למה אתה לא מחזיר לחבר שלך את ההלוואה? הוא אמר לו, רבי, אני אין לי, מה לזה אין לך? כמה יש לך? הוא אומר לי, יש לי... תגידו, אחר לו 1,000 רובל, אומר, יש לי כמה קופקות, היה לו כמה פרוטות נחושת, תביא את זה לכאן. אז... הוא הביא לו את ה... היה לו ככה כמה מטבעות, אמר לו, יצחק לבוא כאן לראו של הלוואה, בוא הנה. כך, הוא התחיל לספור לו את אותה מטבעות. סופר, כך. הגיע ל-1,000, ספר לו 2,000, הוא אומר לו, הנה, החזרתי לך את החוב, יחד עם ריבית גדולה, הכל הסתדר. ואותו חסיד לא אמר מילה. לקח את הפרוטת נחושת, ומאותו רגע הוא התחיל להתעשר עושר גדול. התחיל לסחור, וזה נהיה. יחזיר לו את החוב בדרך שלו. אז יש לו, אבל השאלה כאן התנכית היא, מה זאת אומרת? ממתי עושים נס על חובות כספיים? אומר המדרש, מה הוא עונה? מה יטריד את האישה הזאת? מה? אם הם ילכו לעבוד אצל האחאב, אין בעצם, את הכסף צריך להחזיר. אבל אצלו הם יעבדו עבוד הזרה. איך יכול להיות שהבנים של הנביא, שמסר נפשו על, 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 על ביאור עבודה זרה, הם יעבדו, יהיו עבדים אצל האחאב והם יעבדו עבודה זרה? על זה ראו לעשות נס. את זה אומר המדרש. צופיה על יחוד ביתה. כן, היא צופה לאן זה הולך. זו אשתו של עובדיה שהצילה את בניה ולא עבדו עבודה זרה עם אחאב. ועל זה הייתה ראויה לנס. אז לכן המדרש אומר, צופיה על יחוד ביתה. היא צפתה לאן זה הולך להגיע. וזעקה כנגד הדבר הזה. טוב. קמו בניה ויאשרוה זו שונמית שנקראת אישה גדולה ומפני מה זכתה? מפני שהחזיקה באלישה לאכול. מה, מכירים את הסיפור? אה? מכירים? הבנים, אתה מכיר? אביחי. הסיפור הוא כזה, בתנך, עוד פעם. תקופת אלישה הנביא. הנביא אלישה עובר מעיר לעיר לעיר לעיר. בשלב מסוים זה אישה אחת, שונמית. למה שונמית? כי היא ממקום שנקרא שונם. אומרת לבעלה, הנה יש כאן איש אלוקים קדוש עובר עלינו. בוא נעשה לו עליית גג, שולחן כיסא ומנורה, כשהוא מגיע הוא ינוח אצלנו. אז הם עשו לו את זה, והוא יתארח אצלנו. ואז הוא אמר לנער שלו, לך תגיד לאישה השונמית הזאת, הנה חרדת את כל החרדה הזאת עלינו. כל כך טרחת. היש לך דבר אל המלך? אולי צריכה ממני איזה משהו, אני אחזיר לך? אז יונה לו, מה? אתה אומר, בתוך עמי אני חי יושבת. אני לא מבקש כלום. אז אומר יחזי, אבל בן אין לה ואישה זקן. אז אלישע אומר לה, כה אמר אישה, כעת חיה אינה חרה ויולדת בן. מבטיח לבן והיא יולדת בן. אז מה רוצה להגיד המדרש? מה אתם אומרים? מי שמכיר את הסיפור. ומי זה בניה? יש לו בן אחד רק. לא, בכיוון. מה? איך? קראו לו חבקוק. זה, הילד הזה זה חבקוק, כן. הנה חובקת, את חובקת בן. חובקת בן, אומרים זה הנביא חבקוק. אז, אבל למה קמו בניה ויאשרוה? פעמיים. מאיך? פעמיים. כלומר, הבן הזה מת. עליו כתוב שהוא מת. כתוב שהוא מת. אליהו החיה ילד, לא כתוב עליו שהוא מת. אבל פה כתוב שהוא מת. נכון? וישכב על ברכי עד הצהריים וימות. כתוב עליו. אצל אליהו כתוב, לא קמה, לא הייתה בו עוד רוח, אליהו גם החיה ילד, אבל כאן מת. אז הוא נולד פעמיים. קמו בניה ויאשרוה. כן? זו שונמית שנקראת אישה גדולה ומפני מה זכתה? מפני שהחזיקה באלישה לאכול. כלומר, אם אני מבין נכון, המדרש כאן תולה את תחיית המתים של הבן שלה בעובדה שהיא הייתה, כלומר, המדרש כאן בעצם מנסה ללמד אותנו מה הייתה הגדלות שלה, של האישה הזאת, שהיא הייתה עקשנית. הרבה רצו שאלישה יעבור. אבל היא התעקשה, החזיקה בו לאכול, לא, היא לא ויתרה לו. היא לא ויתרה, היא לא ויתרה לו שיוכל, היא לא ויתרה לו שזה, היא גם לא ויתרה לו על הילד. הילד מת? הילד מת. כלומר, אני אומר, כל אדם נורמלי שהיה קורא לדבר כזה, הילד מת, אז הוא מת, זהו, נגמר הסיפור. אבל היא לא. כל כך הייתה גדולה אמונתה בדברי הנביא, שהיא לוקחת ילד מת, שמה אותו בעלייה, מכסה אותו, והולכת להגיד לנביא, תבוא תסדר את העניינים. זאת אישה גדולה. שהאמונה שלה בדברי הנביא כל כך גדולה והיא מתעקשת עליהם. אתם יודעים, יש הבדל אצל הספרדים כשקוראים את ההפטרה הזאת. באיזה שבת קוראים את ההפטרה הזאת?
בערב.
ש... שבת וירה של הולדת יצחק. אז אצל האשכנזים קוראים את כל הסיפור. החל אישה מגיע, החל אישה... אצל הספרדים מסיימים במילה, בעלה שואל אותה, אומר לה, ויאמר, מדוע את הולכת היום לא חודש בשבת? ותאמר שלום. נגמר הסיפור, מולד חכמים, לא צריך לספר מה היה, ברור שהיה בסדר. מה השאלה? ברור, ותאמר שלום, לא צריך לספר. צריך להגיד לך מה היה, מה אתה לא יודע שבבא סאלי הוא צדיק? זהו, נגמר הסיפור. כן? אז זה קמו בניה, המדרש, בניה פעמיים היא זכתה. זו השונמית שנקראת אישה גדולה, מפני מה זכתה? מפני שהחזיקה באלישה לאכול. כן. כן, גם מבחינת עושר, אולי גם מבחינת, כן, עשו אותה מאושרת. עשו אותה מאושרת. טוב, עד כאן ראינו מלא נשים, נכון? דיברנו על רבקה, דיברנו על שרה, רבקה, רחל, בתיה בת פרעה, יוכבת, מרים, חנה, יעל, האישה אלמנה מצרפת, רחב הזונה שהייתה אשתו של יהושע, בת שבע, מיכל, צלפונית, אלישע בן יהדר, שיח בת אשר, אשתו של עובדיה, שונמית. אבל עכשיו המדרש עובר וטוען, אולי, ש... וזה בעצם המהלך שלנו יושלם, שאולי אשת חיל, כל המזמור כולו, כן מדבר על אישה אחת. מי זאת? זאת האישה היחידה שנאמר עליה בתנ"ך שהיא אשת חיל. וזאת רות. יודע כל שער עמי כי אשת חיל. בואו נראה למה. רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כולן, על כולן זורות המואביה, שנכנסה תחת כנפי השכינה. שכרחן והבל היופי, אישה יראת השם התעלה, זורות המואביה, שהניחה אמה ואבותיה ועושרה, ובאה עם חמותה וקיבלה כל המצוות. תחום שבת, ואשר תלכי אלך. איסור ייחוד עם איש. באשר תלין יעלין, תרג מצוות עמך עמי, עבודה זרה אלוהיך אלוהי, ארבע אמיתות בדין, באשר תמות ימות ושם מקבר, אלו בית קברות המתוקנות לבית דין, אחד הנסקלים ונשרפים, אחד הנרגים ונחלקים, לפיכך זכתה ויצא ממנה דוד, שריבה לה הקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות, לכך נאמר, תנו לה מפרי ידיה, החזק במוסר נצרה, שימרו תורה וינצלו מיצר הרע. כדי להבין את המדרש הזה, אנחנו צריכים להבין מה בעצם קרה פה, ולהבין כמה פסוקים בספר משלי לפני אשת חיל. הרי איך מתחיל? אשת חיל זה הפרק האחרון בספר משלי, נכון? פרק למד א', אתם מסכימים איתי בדבר הזה? אני מודה לכם. אז אבל הפסוקים שלפני כן, חז"ל דורשים בהם מדרש חשוב. הולך ככה. דברי למואל מלך מסע, למואל זה כינוי לשלמה המלך, מלך מסע, אשר יסרתו אמו, שאימא שלו, מי זאת אימא שלו? בת שבע, יסרה אותו. מה? מה היא אומרת לו? כתוב, חז"ל אומרים שהיא הרביצה לו, הלקטה אותו. היא אומרת לו, מה ברי ומה בר בטני ומה בר נדרי? איזה בן אתה? איזה ילד הרי אתה נולדת בגלל שאני נדרתי נדר. נדר של תשובה, אני ואבא שלך. אל תיתן לנשים חיליך ודרכיך למחות מלאכים. כאילו, מה אתה נותן לנשים להשפיע עליך? אללה מלאכים למואל, אללה מלאכים שתו יין ולרוזנים או שחר, פנשתה וישכח מחוקק וישנה דין כל בני עני. מה אתה שותה יותר מדי יין וכל הדברים האלה? היא אומרת לו, במקום זה פתח פיך שפות צדק ודין עני ואביון, אשת חיל מי ימצא ורחוק מפני מיכה. עכשיו, מה שהכתובים סותמים, חז"ל מפרשים. אומרים חז"ל ככה, שלמה המלך שבנה בית המקדש, המהלך שלו היה מהלך אוניברסלי כולל, הוא רצה לתקן את כל האנושות. כדי לתקן את האנושות, הוא בעצם היה צריך להתחתן, הוא החליט שהוא התחתן עם נשים שהן יהיו ממרכז התרבות האוניברסלית. ולכן הוא מתחתן, הוא מגייר אותם כמובן, וראש וראשון לנשים שהוא איתם מתחתן, זו בתיה, לא בתיה, זו בת פרעה. פרעה, מצרים, אימפריה חשובה, שלמה מתחתן איתם, ובעצם נוצרים ככה קשרים, שמטרת שלמה היא להשפיע מבית המקדש החוצה אל התרבות הכללית שעוברת דרך מצרים. אבל לבת פרעה הייתה לה מדיניות אחרת. היא דווקא זה לא נראה לה. כל הסיפור הזה. אז לכן מתאר המדרש, אני חושב שהמדרש בא להעביר כאן רעיון, שהיא בעצם ניסתה להרדים אותו. להרדים אותו. להכניס שם איזה קרירות. המדרש מתאר שהיא ביום הראשון שאת צריך לפתוח בית המקדש, אז היא הלכה וטלתה סדינים על החלונות, עם כוכבים וירח, ויש לו פתח את העיניים, ראה, עוד חושך, כוכבים, חזר לישון. בינתיים בית המקדש כבר השם מזור אחת. כהנים מחכים להקים קורבן תמיד. והמפתחות אצל המלך. ומי יעיר אותם, מי יעיר את המלך? כן, כולם מפחדים. והמלך ישן, כי היא טלתה לו. מה עשו? הלכו לבת שבע, אמרו לו, תקשיבי, אנחנו רוצים להתחיל לעבוד בית המקדש יום הראשון, והמפתחות אצל המלך, ואין זה. בת שבע נכנסה, פתחה את החלון, הרימה אותו, נקטה אותו, אמרה לו, מה הברי, מה במתנים, מה זה הדבר הזה? ואז הוא אמר אשר שרדתו עמו, ומספר את הדבר הזה. מה אומרת לו בת שבע? אומרת לו, יפה מאוד, רצית לקחת אישה גויה ולגייר אותה, כדי להשפיע על אומות העולם, מצוין! אבל למה את בת פרעה? במקום שאתה משפיע עליה, היא משפיעה עליך. במקום שזה יוצא מבפנים החוצה, נכנס מבחוץ פנימה. מה, חסר לנו דוגמאות? יש לנו דוגמה במשפחה לאישה גויה שהגיעה מבחוץ והתגיירה וכל כולה היה מה? ביטול ושפלות והתבטלות גמורה לכלל ישראל. היא לא ניהלה מדיניות של עצמה וניסתה להשפיע על בועז או על נעמי, אלא רות, כל העניין של רות זה שהיא התבטלה לנעמי. אפילו כשרות יולדת ילד, מי מגדל אותו? מי? נעמי. מי קורא לו שם? השכנות. מה אמרות השכנות? יולד בן לנעמי. היא מוסרת את הבן שלה לגדל לנעמי. זה ביטול גמור. אז אומרת בת שבע לשלמה, חסר לך דוגמאות? תסתכל על הסבתא רבא שלך. ותראה מה זה אשת חיל. אשת חיל זו אישה, לפי זה של רות, אם אנחנו לוקחים את רות בתור דוגמה, זאת האישה שהלכה נגד כיוון התנועה, מבחוץ פנימה, ויתרה על עולם ומלואו, והגיעה לכאן והתבטלה לכלל ישראל. בסדר? והתבטלה לכלל ישראל. ולכן זכתה ויצאה מן הדוד, שריבה עולה השם בשירות תשבחות. כי דוד צריך את העוצמה גם שאפשר להביא ממואב, אבל גם דוד המלך כולו בטל להשם יתברך. אז לכן יוצא שאצל אשת חיל יש איזה מין תנועה שהיא כאילו הפוכה זו לזו. מצד אחד כלפי חוץ היא אישה מאוד מאוד עצמאית. רות היא אישה מאוד מאוד עצמאית. היא הולכת, שוברת את כל המוסכמות. היא הולכת נגד המקובל, היא עוזבת את הבית שלה, את האומה שלה, את העם שלה. היא עקשנית לא קטנה. היא הולכת ואוספת שיבולים, למרות שהם מבזים אותה, למרות שהם משפילים אותה. היא באה לבועז ואומרת, תתחתן איתי. יש לה אומץ. היא אישה מאוד מאוד אמיצה. כלפי חוץ, אתה לא יכול להגיד מדבר בזה אחת שלא מבין העניין. יש לה מה להגיד, ומה שהיא מאמינה עולה, היא הולכת עליו עד הסוף, היא משלמת מחירים. מצד אחד. יש את חיל, נכון? הייתה קוניות סוחר, רק להביא לחמם, אתה קום בעוד לילה, היא עושה, היא פועלת וכו'. מצד שני, יש את חיל. כל מה שקשור לנעמי, היא מתבטלת לגמרי. מבחינתה נעמי, זה הדמות הזה, היא מאשר תלכי אלך, מאשר תלון לי אלון, עמך עמי, באלוקייך אלוקי, כל מה שתגידי אני עושה. יש לה ביטול. אל הגודל, ביטול אל הגודל. וזה כאילו תרתי לסתרי. וזו אשת חיל. אשת חיל היא לא מה שקוראים היום, כן, אסרטיביות, כן? אני יודע, לא. היא אישה עצמאית, היא יודעת לפעול במציאות, אבל בפנים החוויה הפנימית שלה היא חוויה של מה? של שפלות. שפלות לא השפלה, התבטלות. התבטלות אל הגודל. ובעצם, זוהי מדרגתו של דוד המלך. דוד המלך, מה הוא עושה בחוץ, אנחנו יודעים. איזה גבורה, איזה עוצמה, איזה עוז, איזה... אבל אתה מדבר עם דוד המלך דיבור אישי. כלומר, קורא תהילים. ואתה כותב וקוראים. מה דוד כותב על עצמו? אנוכי תולד ולא איש, חרפת אדם ובזוי עם. אני שפל האנשים, אני... חוויה הפנימית של דוד שהוא שפל, שפל ולא ראוי. מאיפה הוא למד את זה, דוד? ממי? הסבתא מרות. מאשת חי. אז אולי יש כן אישה שעונה על כל הקריטריונים הללו ודווקא היא לא יהודיה מבטן. וזו רות המואביה, שמצד אחד יש בה עוצמה אדירה, והיא עושה את הכל לבד באמת. אין לה, הבעל הקודם שלה מת, וגם בועז, הבעל החדש שלה, גם כן מת. אז היא צריכה להסתדר לבד בחיים. אז זה מתאים לאשת חיל מצד אחד. אבל מצד שני, תנו לה מפרי ידיה ויעלוה בשערים מעשיה. ההתבטלות שלה לנעמי מעוררת השתאות. אז אולי היא אשת החיל. אז כשאנחנו מחפשים אשת חיל, כל אחד כאן בדרכו להקים את ביתו, לא צריך לחפש דווקא, טוב, זה לא שיעור בשידוכים וכל זה, אבל אני אומר, זה לא, לא צריך דווקא לחפש איזה מישהי שהיא כזאת תהיה רק ככה, וכן בעלי, וכל מה שתגיד, אבל אני גם לא צריך לחפש מישהי אחרת, שהיא, כן, אתם מכירים, יש בדיחה על איזה אחד שהיה פה, וזה, אשתו שלטה עליו לגמרי, היה פשוט סמרטוט רצפה. נפטר, עלה לשמיים, אז יצא, בא מלאך ואמר, אני מבקש, התחלק פה לשני תורות, אלה שהיו גברים והמילה שלהם הייתה מילה בארץ, אז שיהיו פה, וכל הסמרטוטים שהאישה שלהם שלטה עליהם לעמוד שם. הוא הולך, טיק טיק, עומד בתור של כל הזה. מסתכלים עליו, אומרים לו, מה? אנחנו מכירים אותך, היית... אמרו להם, אשתי אמרה לי לעמוד פה. אז אשתך, היא נושאת בתוכה, היא נושאת הפכים, זו תכונה משיחית. להיות נושא הפכים. ראיתי עכשיו, יש מאמר יפה של האדמור מטולנה על הרבי מלובביץ', שהוא היה נושא הפכים. מצד אחד, נגיד, הרבי מלובביץ' היה, הזמנים אצלו היו מחושבים ברמה של הדקות. דקות. עם, הוא היה מחושב ברמת הדקות. מספרים שהחסידים היו מגיעים, עוד לפני שהוא היה הרבי, היו מטרידים אותו בהרבה מאוד שאלות. אז האדמור הקודם היה אומר להם, תפסיקו להטריד אותו בשאלות, כי כשהוא עונה לכם, אז הוא, יש לו חובות, והוא מחזיר אותם, אבל הוא מוריד את זה מהאכילה והשתייה והשינה שלו. הוא לא לומד פחות תורה, הוא אוכל וישן פחות, אז תנו לו לנשום. מצד אחד, ומצד שני, כל מי שהיה אצל הרבי ביחידות או בזה, סיפר את אותה חוויה שהוא הרגיש שהרבי עומד מולו, והוא הדבר היחיד שקיים כרגע בעולם. אין לפנה ואין אחרה, ו... איך זה יכול להיות? אדם שכל דקה ספורה אצלו, אז הוא לכאורה צריך לזה. ומצד שני, תלך את התחושה שהכל, יש לו את כל הזמן בשבילך. איך זה יכול? נושא הפכים. זו תכונה משיחית. רות היא נושאת הפכים. זה אולי התכונה המרכזית של אשת החיל. עברנו על נשים רבות, הכרנו דרך המדרש הזה סוגיות רבות גם בתנ"ך. מכאן ומכאן ומכאן ומכאן. ובסופו של דבר ש... בעצם אולי שתי הנשים היחידות שעליהן המדרש טוען שכל המזמור נאמר עליהן, זו שרה מצד אחד, ורות מצד השני. זכינו הקדוש ברוך הוא ללכת בדרכם של נשות החיל, אמן ואמן. נסיים בסיפור מעשה מהרב אליהו, זכר צדיק לברכה, שפעם באה לה וזה אישה, והוראה שאותה דירש עם בעלה, הוא לא שר לה אשת חיל. אז הרב אליהו קרא, למה אתה לא שר לה אשת חיל? איך אני אשאיר לה, אם עצמנת אותי? אז הרב אליהו אמר לו, אז תתכוון על אמא שלך. ראינו שזה אפשרי פה, נכון? כוון על אמא שלו, ואז לאט לאט הוא גם כיוון על אשתו. שנזכה בעזרת השם להקים את בתינו נשות חיל, אמן ואמן. חזק וברוך.